החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם, פורים עבר, אנחנו בדרך לפסח. 30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג, 30 יום לפני החג מתחילים ביום הפורים דמוקפים, והיו כאלה שביטאו את זה בכך שפתחו ללמוד את הלכות פסח כבר בסעודת פורים. יש פה שני מעגלים שנסגרים, פסח זה התחלה, פורים זה הסוף. פסח זה הזמן שבו צעדו מעבדות לחירות, ופורים זה הזמן שבו סיימו את היציאה לחירות בכך שקיבלו את התורה מאהבה. ואנחנו רואים שוב איך ששבע עשרים ומאה מדינה ולפחות או יותר מודיעים לנו שאין לנו על מה להישען אלא על אבינו שבשמיים. גם חלום ליל קיץ שהיה מיד אחרי שמחת תורה, שמן הסתם כולם יבינו וכולם מאוחדים וכולם ביחד, מתנפץ כצפוי. אנחנו פה אמרנו שאף אחד לא באמת משתנה מהמערכת הפוליטית, משום ש כל עוד שאדם לא עושה שינוי פנימי אז שום דבר לא משתנה, והחישובים של המערכת הפוליטית רחוקים לגמרי מטובת כלל ישראל. לא החישובים של פלוני, ולא החישובים של אלמוני, ולא החישובים של פלמוני, ולא החישובים של זה שפורש מכאן והולך לשם והולך משם ופורש לכאן, ולא החישובים של זה שמדבר גבוהה גבוהה, ולא החישובים של אף אחד מהם. לא שמים במקום הראשון את צורכי העם, ואלה שבאמת שמים במקום ראשון את צורכי העם הם אלה שכל ימיהם לא דאגו לצורך עצמם אלא עסקו בתורת הקדוש ברוך הוא שכתבה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם. אף אחד לא יגיד לי שהוא באמת רוצה שלום, אף אחד לא יגיד לי שהוא באמת רוצה ניצחון, כל עוד שהוא לא מנסה גם את הדבר הזה. לפחות לשיטתו לנסות, הרי אף אחד בעולם לא אמר שיש לו הוכחה חד משמעית שהדברים האלה אינם נכונים. ואם מישהו חושב שהוא יכול לומר את זה, אז הוא אומר סתם, כדי, כמו שאומר הכוזרי, להרגיז את בעלי הדתות כלשונו. אבל אף אחד לא באמת חושב שהוא יכול להוכיח את זה. אז למה לא תנסו את זה? אלא מה? הגמרא אומרת שאליהו הנביא היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים. וראה אדם אחד שהתפוח הוא מוטל ברעב. אמר לו, מי אתה? אמר לו, פלוני. אמר לו, מאיזו משפחה אתה? אמר לו, ממשפחה פלונית. וכמה הייתם? אמר לו, 3,000. וכמה נותרתם? אמר לו, אני. אמר לו, רצונך לומר דבר אחד ותחיה? אמר לו, כן. אומר לו, אמור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר, הס, כי לא להזכיר את שם השם. לא לימדני אבא. מה עשה? נטל עירתו, חיבקה ונשקע, ונפל עליה, עד שנפקע קרסו. וזהו שנאמר, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. עד כאן לשון המדרש בדיוק. מה בא המדרש ללמדנו? בזה שהמדרש אמר לנו שהאדם הזה היה בן יחיד שנותר ממשפחה של 3,000, הרי אנחנו יודעים שאנשים כאלה, כפי שאנחנו מכירים אותם מאלה שיצאו מהחורבן הגדול, נמצאים באחת משתי הרגשות קיצוניות, אחת משתיהם, אף פעם לא באמצע. או שהם רוצים להצטרף ליקיריהם שהלכו ואיבדו את טעם החיים ואת הרצון להישאר, או שהם רוצים לחיות. אבל אם הם רוצים לחיות, אז אין מי שרוצה כמוהם לחיות, כי הם רוצים לחיות בצורה כזאת שהם נוטלים על כתפיהם את כל השאיפות וכל הזיכרונות של משפחה בת 3,000 איש. ולכן מספר לנו המדרש, אליהו הנביא שאל אותו, רצונך לומר דבר אחד ולחיות? הוא אומר, כן. ואם כן, כמו שאמרנו, בוודאי אדם כזה רוצה לחיות כפי שאף אחד לא באמת רוצה לעשות. לא רוצה לחיות. אמר לו, אמור שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. הוא אומר אותו אדם, הס, כי לא להזכיר את שם השם. מה יש לו להפסיד? הרי הוא ממילא הולך למות. התשובה היא שהוא מפחד שזה יצליח. אבל אם זה יצליח, הוא יצטרך לשנות את כל מערכי חייו, ואת כל מה שהוא חשב עד עכשיו, ואת כל השקפותיו, ואת כל אמונותיו. וזה הוא לא מוכן. ולמה הוא לא מוכן? כי לא לימדני אבא. איזה דין נתן אותו אבא שם למעלה, בבית דין של מעלה, שבגלל שלא לימדני אבא, אז כך עלה שהשריד האחרון של משפחתו גם לא נותר בחיים, אז בזמן החורבן של בית המקדש. מספר הטלפון שלנו 03-593-93 לשאלותיכם. אני חוזר ואומר את הכללים שלנו. זה לא נעים לי להפסיק אנשים באמצע, אבל אני לא יכול לעשות איפה ואיפה, ולכן הימנעו מלחשוב שמדובר פה בתוכנית של שיחות עם מאזינים. לא שיחות, לא רעיונות, לא הצעות ייעול לממשלת ישראל, לא הצעות לממשלת ארצות הברית, וגם לא נזיפות אליה, לא הבעות דעה, רק שאלות. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
כן, כן, בבקשה.
עשיתי שלושת השאלות. כתוב מצד אחד, כל הפטור ועושה הוא נקרא אידיוט.
כן.
והוא שאל מי. וכתוב שהם יצמאים מנפש אדם, הם אמרו, רוצים לעשות פסח שני.
כן.
אז כאילו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, ידבר הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם פסח שני.
כן.
אז זה לא קצת סותר את הנקודה של אדם פטור ועושה.
למה אתה צריך להגיע עד לשם? השאלה הרי היא פשוטה, והיא מתבקשת מאליה. מצד אחד, כל הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא הדיוט. מצד שני, יש כל כך הרבה מקרים, או למעשה ברוב המקרים אומרים, שמי שמחמיר תבוא עליו ברכה, ומי שפטור מן הדבר ובכל זאת מקבל על עצמו תבוא עליו ברכה. אז מה זה כל הפטור מן הדבר ועושה הוא? כל הפטור מן הדבר ועושה הוא זה, הכוונה שהוא בכלל לא שייך לדבר מלכתחילה. פה מדובר באנשים שהם ודאי שייכים לדבר, אבל הם נאלצים לוותר בגלל שהם היו תמאים, או בדרך רחוק המקרא זה תמאים. כן? אז ממילא הם באים אומרים, נכון שאנחנו פטורים מן הדבר, אבל אנחנו רוצים לקבל את המעלה, וצריך לזכור שגם אם אדם אנוס והוא פטור מן הדבר, אז את המעלה של הדבר הוא לא מקבל, כי אונס לא כמן דאביד. אני אומר ככה, אדם שבגלל שהוא חולה, הרופא אומר לו מצד פיקוח נפש, הוא צריך לאכול מאכל לא כשר, אז הוא אנוס לאכול את המאכל לא כשר, הוא אוכל את המאכל לא כשר, הוא חייב לעשות זאת, וזה לא נחשב לו, האונס גורם שזה לא נזקף על חשבונו שהוא אכל מאכל לא כשר. לעומת זאת, אם אדם חולה מעיים, והוא לא מניח תפילין, יום, יומיים, שבוע, ולפעמים גם כל החיים, אז נכון שהוא לא נחשב כמבטל מצוות תפילין, אבל הוא לא יחשב כמניח תפילין, כי אונס לא יכול לעשות שהוא... שאם הוא נמנע מלעשות דבר עקב היותו אנוס, האונס לא יעשה אותו כאילו הוא עשה את הדבר. זה מה שהם אומרים. נכון שאנחנו פטורים, אבל אנחנו לא נחשבים כעושים, וחסר לנו המעלה של קורבן פסח.
הבנתי. אז גם גם בלימוד תורה
בוודאי קדוש יאמר לו, מי שבאמת לכאורה הוא פטור והוא מתאמץ ולומד.
רציתי לחדד את הנקודה, כאילו במוחד היום כתוב לי, אם לא בריתי אמה ולא לחוקות שמה יברך תושמתי, ואת השתורה מקיימת את העולם. איך מחדדים את הדברים האלה? איך מרגישים את שאדם מקיים את התורה הוא מקיים את העולם?
לומדים פרק ד' במאמר ד' בנפש החיים. לומדים את הספר מעלות התורה של אחיו של הגאון מווילנה. וחוזרים ולומדים עוד פעם ועוד פעם, עד שזה נתקע בתוך הלב. לומדים את פרק שני בחלק ד' בדרך השם. במאמר ד' של רב חיים וולוז'ין פרק י' א', הוא אומר שם משפט שאני ציטטתי אותו ב-40 השנים האחרונות, אלפי פעמים, והוא כותב ככה, והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו פנוי מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כערף עין היו כל העולמות, העליונים והתחתונים הופכים לאפס ותוהו חס ושלום. וכן ריבוי אורם של העולמות, או מיותו, הכל לפי ריבוי עסקנו בה, או מיותו חס ושלום. ורב אברום אחי הגוין אומר בין השאר במעלות התורה, איך אדם יכול להתנתק מן התורה? איך אפשר שישכח אדם שהוא חי והתקס סכין בליבו? שמעתם על דבר כזה? בן אדם לא ברחוב תוקע סכין בליבו, אומר, אוי ובוי, איזה שגיאה עשיתי, אוי, איזה טעות, שכחתי שאני עוד חי. כך אדם צריך להרגיש ביחס להתנתק ולו לזמן מן התורה. והרמח"ל אומר בדרך השם, שהקדוש הוא קשר בתורה השפעה שהיא מעין אמיתת הימצאו. וכשאדם לומד תורה, הוא מושך את ההשפעה הזאת עליו ועל העולם. וככל שהוא לומד תורה יותר לעומק, בהשכלה יותר גבוהה, אומר רמח"ל, הוא מושך יותר מאותה השפעה. לחזור על זה ולחזור על זה ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, עד שזה ייתקע בתוך הראש ובתוך הלב. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול אם הרב יוכל לתת לנו השקפה נכונה איך לגשת לסוגיות בגמרא שעוסקים בדברים שלכאורה נסתרים מאיתנו, כמו הסוגיה של המרכבה במסכת חגיגה או ציני הר ברזל בסוכה. כאילו איך אני אמור לגשת לזה? אם אני אמור להבין זה כפשוטו, להעמיק בזה, להתעלם מזה?
אתה מדבר על שני סוגים של דברים שקשים להבנה משני עולמות שונים לגמרי. סוגיה של ציני הר ברזל, זו סוגיה טכנית, שקשה להבין אותה מבחינה טכנית למה הכוונה. והסוגיה של מעשה מרכבה, זו סוגיה שאין עוסקים, כתוב אין עוסקים במעשה בראשית, מעשה מרכבה, אלא לרואים לזה, ובאמת שמה צריך ללמוד עם רב, ושמה צריך ללמוד עם, אחרי שלומדים את ההקדמות הנכונות, וצריך להבין את זה. הרי התורה ניתנה למשה רבינו ב-70 פנים ובפרדס, כלומר בפשט, והדרש הוא הפנימיות של הפשט, והרמז והסוד שהוא הפנימיות של הרמז. והתורה כולה הייתה קבלה, משה קיבל תורה מסיני. התורה, רובד הפשט נכתב בסוף שנת ה-40, או עד סוף שנת ה-40. רובד הדרש נכתב בשלבים, בכתיבת חתימת המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא, חתימת התלמוד הירושלמי על ידי רבי יוחנן, חתימת התלמוד הבבלי על ידי רבי נבר ואשי. רובד הרמז והסוד נשארו לכאורה בקבלה, צריך לקבל את זה מרב לתלמיד, למרות שהיו כתבים שנכתבו כמו פרקי מרכבה ופרקי ספר הפליאה וספר פרקי חלות, התכוונתי, של רבי ישמעאל וספר הפליאה, ספר התמונה של רבי נחמן בן הקנה, אותיות רבי עקיבא וספר הזוהר ברבות הימים וספר יצירה כמובן. ואת כל זה אי אפשר ללמוד בלי לקבל מפתחות מרב, כך שגם אם הדברים הללו נכתבו, הם עדיין נשארו בקבלה. בתלמודים הכניסו ברובד האגדה, בחלק האגדה, בצורה נסתרת, את המפתחות לתורת הנסתר, וגם את זה צריך לקבל. עכשיו לגבי כשכתוב בגמרא דברים טכניים שאינם מובנים, אז יש דברים טכניים שאינם מובנים שבאמת צריך ללמוד אותם אחרי שמבינים את המהות שהגמרא באה ללמד מהם. אני אסביר מה הכוונה. כשהגמרא באה ודנה במסכת פסחים למשל, פסח שבשלו בחמי טבריה, מה הדין? הרי אסור שיגע במים. השאלה האם זה מים, אסור שמים חמים יבשלו את הפסח, לכן לא מבשלים את הפסח. אבל חמי טבריה זה מים שהם חמים מטבעם. הרי פסח לעולם לא יבושל בחמי טבריה, כי איך הפסח יגיע לטבריה? הרי אי אפשר להוציא אותו מחוץ לירושלים. אלא מה יגידו? שאם לימים יתגלו מעיינות חמים בירושלים כמו בטבריה, לכאורה זה לא אמור לקרות, כי הגמרא שואלת למה אין חמי טבריה בירושלים, כדי שלא יגידו עולי הרגל, עלינו לירושלים בשביל חמי טבריה, ודרך אגב הבאנו קורבן, אלא צריכים לבוא בשביל קדושת ירושלים. אז באופן הגדרתי לא יכול להיות שיהיו חמים כמו חמי טבריה בירושלים. אז מה הגמרא דנה בשאלה שהיא אפילו לא היפותטית? התשובה, הגמרא מביאה דוגמה כדי לדון בדבר עקרוני. האם זה שאסור שיהיה מים, שיגעו מים בפסח, זה בגלל שהפסח צריך להתבשל מחום ישיר ולא מחום על ידי דבר אחר, דבר שיתחמם על ידי חום. אם אסור שיתחמם, שיגע בזה מים, אז גם חמי טבריה אסור. ואם הבעיה במים זה שהמים הם לא חום מקורי, אלא מים זה חום שיתחמם על ידי דבר אחר, על ידי האש, אז חמי טבריה זה מים עם חום מקורי. כך לגבי כל הדברים הללו שנראים לנו שלא בדיוק מובנים לפי הידיעות שלנו, אם זה בכלל לא משנה. הרי אנחנו יכולים להיכנס לתקופה של אז ולהבין למה התכוונו אז ולהוציא מזה את העיקרון, ומהעיקרון לדמות דבר לדבר לדברים ששייכים בימינו גם כן.
טוב, תודה רבה הרב, המשך ערב טוב.
ברוכים תהיו, ערב טוב. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, רציתי לשאול על מה שהיה השבוע, על מה שהפגינו עד ישיבת סלבודקה, על הביזיון של כבוד התורה, כי בעיניי זה
לכאורה... אני לא מבין, למה זה ביזיון לכבוד התורה? זה ביזיון למפגינים. אין בזה שום ביזיון לכבוד התורה, הם לא מסוגלים לבזות את כבוד התורה.
זה מה שידעתי לשמוע מהרב, שיכולת להסתכלו אותי בכלל שבאמת זה לא... אבל הם בסוף גרמו שהרב יתפלל בבית, זה לא דבר שהוא אמור
להורא בתוכנו. הם יתנו על זה את הדין, זה הכל. הם לא מבינים על מה הם יתנו את הדין, זה הכל. הם יתנו את הדין. אבל אתה יודע מה? אפילו לא הם, זה אלה שדוחפים אותם, הרי הם לא מתכוונים לכלום, לא מעניין אותם כלום. זה מישהו מממן את זה, הם עושים איזה פוליטיקה ויש כספים גדולים שמאחורי ההתארגנויות הללו. מה אנחנו צריכים להתייחס לזה? אני רק יכול להגיד דבר אחד, ש בשעה שאלישע הנביא גילה את אוזנו של מלך ישראל על המערבים שמלך ארם היה עושה כדי לתפוס את חייליו של מלך ישראל, וכל פעם היו עולים על המערבים הללו כי ידעו איפה הם, וישאר לב מלך ארם ויאמר מי משלנו למלך ישראל. אמרו לו, לא, יש נביא בישראל שיודע מה שאתה תדבר בחדר משכבך. הוא שלח צבא, את מיטב הצבא הארמי, לתפוס את אלישע. אלישע הלך לישון בלילה, בבוקר קמו ונער אלישע רואה את מיטב הצבא הארמי מסביב ביתו של הנביא, ויאמר, אהה אדוני, אנו מוקפים. אמר לו, רבים אשר איתנו מאשר איתם. והנער הנביא מתפלא, פה נמצא מיטב הנשק של הצבא הארמי, הצבא החזק ביותר באזור באותה תקופה, ולהם אין אפילו רוגטקה. אז מה זה רבים אשר איתנו מאשר אותם? ואז הוא מתפלל ואומר, השם, פקח נא את עיני הנער ויראה. והיא אומר, ופקח נא עיניו ויער, והנה הער מלא רכב אש וסוסי אש סביב הנביא. ואז הקדוש ברוך הוא מכה אותם בסנוורים, ואלישע לוקח אותם לשומרון, כאילו הוא מראה להם את הדרך. וכשמגיעים לשומרון, מלך ישראל יהורם שואלת, הוא היה מספיק רגול כדי להבין שהוא צריך לשאול את הנביא מה לעשות. הוא אומר לו, מה לעשות? האם את אשר היכית בחרבך אתה הולך להרוג? תעשה להם סעודה גדולה, תשלח אותם הביתה. גם פה אנחנו אומרים אותו דבר. האנשים הללו מוקים בסנוורים. לא לימדני אבא כך, כמו שפתחתי היום. הם לא למדו, הם לא יודעים מה זה תורה. אני מתכוון לשולחיהם בעיקר, האמת ששולחיהם לא מעניין אותם כלום, זה הכל פוליטיקה. הרי באמת לא מעניין את אף אחד כלום. ובסדר, מה שצריך לעשות זה בדיוק מה שכתוב ברמב״ם בסוף הלכות מעילה. כשעשו את זה לדוד המלך, שונאיו של דוד המלך גם עשו הפגנות ליד ביתו של דוד המלך. אמר דוד המלך, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פקודיך. אני אספר סיפור על רב דוד לייב. רב דוד לייב היה חסיד ויז'ניץ, והוא כינה את עצמו דר שנורר, השנורר. הוא היה אוסף כספים ונותן לעניים בבני ברק, וכל מי שהשתתף בחנויות, בחתונות, באזור המרכז, לפני 40-50 שנה, הכיר אותו. ויום אחד הוא הגיע לחתונה, וכולם אהבו לתת לו, כי כולם ידעו שהאיש הזה הוא ניצול שואה, שחי בעוני ובדוחק, ונותן כספים גדולים מאוד לצדקה, וכל חייו הוא מקדיש לזה. והוא הגיע לחתונה, והוא ניגש מאחד לשני, וביקש, אנשים נתנו לו, ואז הוא ניגש לאדם אחד שלא בדיוק הכיר את ההלוך ילך, שבמחנותינו, ולא הכיר אותו, אבל הוא היה יהודי עם זקן לבן ארוך, הדור פנים, והיהודי הזה היה בדיוק ברגע הקריטי של היום. הוא היה עמד לפני ההחלטה הקריטית של היום. לפניו עמד המלצר, הוא היה צריך להחליט האם הוא רוצה את המנה הזאת או את המנה הזאת. והוא עומד שקוע בשר אפיו לקראת ההחלטה הגורלית, וניגש לאברהם דוד לי ואומר, הוסטפס, יש לך משהו? הוא התרגז, הוא הוציא אותו מהריכוז, הוא בדיוק היה בריכוז במנות. הוא קם ונתן לו סטירת לחי. דוד לב היה נראה כאדם בן 80. מאז שאני זכרתי אותו, מאז שאני זוכר אותו, היה נראה ככה. אמר לו דוד לב, מיני ומי, זה בשבילי. עכשיו, מה בשביל העניים? אותו דבר אנחנו צריכים להגיד להם. צעקתם, באתם, הפרעתם. זה עשיתם בשבילנו. עכשיו, מה בשבילכם? מה בשביל הנשמה שלכם? כמובן, אני לא מדבר על הלכה למעשה, כי להלכה למעשה זה לא יעזור לדבר איתם, צריך פשוט להתעלם מהם, ולעשות כמו שאמרתי קודם, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פיקודיך. אבל הרגשת הלב, ביזוי כבוד התורה, תגידו, מה קרה לכם? למה זה ביזוי כבוד התורה? זה ביזוי כבוד עם ישראל החילוני, שכל כך לא מבינים, שכל כך התרחקו מעצמם, שכל כך התבהמו, שכל כך הידרדרו, שבאמצע מלחמה, הם באים לאלה ששומרים עליהם, הרי תאר לעצמך מה היה קורה. אם היו באים אנשים ומפגינים בעזה מול השריונרים ומול אנשי חטיבת הנחל, והיו צועקים עליהם שמשתמטים, את מי היו מבזים? את עצמם. היו לוקחים אותם מיד להסתכלות, היו לוקחים אותם מיד לבית חולים לחולי נפש. צריך לקחת את האנשים האלה לבית חולים לחולי נפש, הם מבזים את עצמם. הם באים לאלה שמגינים עליהם, לשומרי העיר, ומפגינים באמצע מלחמה. מה, השתגענו? הם השתגעו? אבל הם לא אשמים, כי לא לימדני אבא. אז בשעה שהייתה הפגנה פה למעלה, לקחו את המחנכים שלהם מדורי דורות, את מייסדי החילוניות, ואת כל אלה ש... איך אמר פעם מאיר יערי, מנהיג מפם, אנחנו רצינו לגדל דור של אפיקורסים, וגידלנו דור של המרצים. אז זה מדובר. יש פה בכלל מי לדבר? יש פה בכלל ויכוח? אני אגיד יותר מזה. הרבה פעמים באים ואומרים מתי זה נקרא שיש ויכוח בין שני גדולי תורה? בין שני גדולי תורה יש ויכוח ששניהם ראו את הגמרא. שניהם ראו את הראשונים. שניהם ראו את האחרונים. שניהם ראו את השולחן אורך ואת הפוסקים. ואחד דימה מילתא למילתא לזה ואחד לזה. אבל האם יכול להיות ויכוח בהלכה בין הרב אלישיב לבין, אני יודע מה, מוקי קוקי בוקי, סגן יושב ראש מחלקת התברואה, אני יודע מה, בטול קרם? הוא בכלל לא יודע על מה מדובר. זה, כך צריך לראות את הדברים. חילול השם היה, חילול כבוד התורה היה. היה חילול כבודה של מערכת החינוך הישראלית.
וואו, טוב, הדברים ברורים, ברורים מאוד מאוד. יישר כוח הרב, תודה רבה.
תודה רבה. ערב טוב להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך.
רציתי לשאול... שאלה בנושא שידוכים.
כן.
האם בחור שעושה מעשים שלא צריכים לעשות אותם, לא
רק שנייה, רק שנייה. אתה מדבר עם רמקול? אתה מדבר ישירות למיקרופון?
לא, ירדתי מהרמקול.
בסדר.
הייתי בטנסיה, ירדתי מהרמקול.
בבקשה, כן.
אני אומר, יש בחורים שעושים דברים שהם לא צריכים לעשות אותם, לא מבחינת ההלכה, מבחינת השקפה, תשים לחור, כל מיני דברים, מקומות שלא כל כך מתאימים לרוח הישיבה. האם זה יכול לפגוע להם בשידוכים? אני שואל מבחינת השגחה פרטית, אם לבן אדם נקבע שזה השידוך שלו והוא יבוא ממקום פלויני, לפי המעשים שלו הוא יכול לגרוע אותם? פתאום יכול להשתנות לו השידוך? אם נגיד היה מוצא לו בת ישראל מסמינר פלויני, אז בגלל שהוא עושה כאלה מעשים, אז ייתנו לו שידוך אחר.
תראה,
רק אני אצל שאני נעשה ברוך השם, אני שואלת בשביל בחורים שמתייעצים איתי.
אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו צריכים לפעול על פי מה שהקדוש ברוך הוא מראה לנו על פני השטח. ועל פני השטח הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהדברים קשורים לפעילות שאנחנו עושים ולהשקעות שאנחנו משקיעים. הנושא של לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא הוא נושא שאנחנו צריכים לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לפעול כאילו הכל נעשה על פי הפעילות הטבעית של בני אדם. קל וחומר כשמדובר בדברים שקשורים גם לעניינים רוחניים. אדם לא יכול לפעול בעניינים שמשיקים לעניינים רוחניים שליליים, אפילו שבכל אופן, הרי השולחן ערוך החמישי הוא אחד החשובים ביותר, כן? ולא תמיד אנחנו שואלים איפה זה כתוב, כי הרבה פעמים זה כתוב בשולחן ערוך, איכן שכתוב מה שמתאים ומה שלא מתאים. הפסטניש, הלא מתאים, הוא יותר חשוב לפעמים מאשר הדברים הכתובים, או לא פחות חשוב מהם. אז אדם לא יכול לבוא ולעשות דברים רוחניים ולסמוך על זה שהקדוש ברוך הוא מבחינה רוחנית יסדר לו את הכל. זה לא הולך ככה. חוץ מזה, גם אם נגזר על מישהו משהו לטובה, שהוא על פי דרגתו בשעה שנגזר עליו לטובה, והוא משתנה לאחר מכן, על האדם החדש הזה עם המאזן החדש הזה לא נגזר כלום.
כן, אבל הוא צריך לעשות מעשים, כאילו
רעים. אני לא חושב שצריך לעשות מעשים בשביל שידוכים. אדם צריך להתנהג כמו שצריך. אם זה עוזר לשכנע
אותם. אוהבים את העולם הפתוח ואוהבים את השחרור הזה, אבל הם מפחדים.
אז מה זה קשור לשידוכים? אם השאלה נוגעת לעכשיו, אז צריך שיהיה ברור לחלוטין דבר אחד. יש בזה גם חילול השם, ויש לזה גם, גם תקיעת סכין בגב הלוחמים, ויש בזה גם מישהו...
לא ברמה כזאת. דוגמה, אני אתן דוגמה. בחור רוצה לעשות רישיון. אסור בישיבה רישיון, הוא רוצה לעשות רישיון. אני אומר לו, מה, אבל אתה תעוף מהישיבה? לא, זה אני אעוף. אם אני... אני אומר לו, תקשיב, אם אתה תעוף, אתה תדרדר, בסוף תגיע, תקבל שידוך, לא יודע מאיפה. הוא אומר לי, מה זה קשור? אבל אם נקבע לי בשמיים שידוך כזה...
אני לא בטוח שאם אכפת לו לעוף מהישיבה, יהיה אכפת לו גם השידוך. אני רק יכול להגיד לך מה שהרב עובדיה אמר פעם. בחור בא לרב עובדיה, ושאל אותו, בחור שהוריו גרים בחוץ לארץ, האם הוא צריך שמור יום טוב שני או לא? אמר לו, הרב עובדיה, הרי אם יציל לך שידוך פה בארץ, אתה תישאר פה בארץ, אז אתה לכאורה בן ארץ ישראל. הוא אמר לו, לא, אם יציל לי שידוך בארץ, אני לא אשמע. הוא אומר לו, אם יציל לך את הנכדה שלי? זאת אומרת, גם לא. זאת אומרת, אם יצאו לך את הנחדש לבתנאי שתישאר בארץ, אני גם לא אשמע. זאת אומרת, אז אתה שוי איתה, ואז אתה פתור מכל המצוות. בן אדם שהולך בשביל לעשות רישיון, להסתכן בכך שיעיף אותו מהישיבה, אז הוא שוי איתה ולא הייתי ממליץ לאף אחד להתחתן איתו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לפעול, לגבי, היום שמעתי שבבית משפט פסקו לשתי בלשים שיקון החרדי בתורה איומה ונוראן, נתנו להם כנס עלוב של לשלם לו 3,000 שקל ועוד עבודות שירות. מה, ראוי לצפות לאיזשהו יחס, כאילו זה נשמע כזה עקום, זה מה... באופן...
אני לא בקיא בפרטים, לא הייתי בבית משפט, לא שמעתי את הטיעונים, אני רק יכול להגיד דבר אחד. באופן כללי, המערכת המשפט הישראלית היא, כמו כל מערכת משפט בכל מקום בעולם, השופטים הם בני אדם, חלק מהם מנסים לעשות צדק יותר ברצינות, חלק מהם פחות ברצינות, אבל בסך הכל הם רוצים לעשות צדק. כשזה מגיע לעניינים פוליטיים, שם זה כבר סיפור אחר לגמרי. אבל כשזה מגיע לעניינים של זה, היה לי הרבה התחככויות עם שופטים ובתי משפט, גם בגלל שמסרתי להם הרצאות, וגם בגלל שכתבתי חוות דעת, ואני צריך לשמוע את, אני יודע שמאוד נחמד לבוא ולצעוק, רודפים אותנו, שונאים אותנו, רודפים אותנו, שונאים אותנו, זה מאוד נחמד. אני לא יודע אם זה, אם זה, אם זה נכון, וגם אם זה נכון, אני לא יודע אם זה הסגנון. ביחס למקרה פרטי שאני לא יודע מהו, ואני לא הייתי שם, אני ודאי לא יכול להביע דעה.
טוב. אפשר לשאול עוד משהו?
כן, בבקשה.
מה היה האמת לגבי, במרד גטו ורשה, לגבי האמור שהיו רבנים שכן תמכו וכאלה שכן התנגדו?
הרב יהושע אהרונסון, הרב מוישה יהושע אהרונסון, שהיה אב בית דין פתח תקווה אחרי החורבן, שחיבר ספר עלי מאורות, אמר ככה, תדעו לכם רבותיי, בכל מקום שלא יהיה, מי שיכול היה למרוד, מרד. ומי שלא מרד, סימן שלא יכול היה למרוד. גם במרד גטו ורשה, המרד פרץ על ידי מפקדי המרד ברגע האחרון, כשהם הבינו שאין מה לעשות, שכבר נכנסים לחסל את הגטו וכולם ימותו. עכשיו, הוויכוח לא היה האם למרוד או לא למרוד. הוויכוח היה לגבי ההצלה, לגבי הסיכויי ההצלה, לגבי חיי שעה. אבל ברור שבשעה, היו מקומות שבהם מרידות הצילו אנשים. למשל, היו שלושה מחנות שהיו במסגרת מבצע ריינהרד, מה שנקרא. מחנה בלז'ץ, שם נרצחו 650 אלף יהודים, מחנה סוביבור, שם נרצחו 250 אלף יהודים, מחנה טרבלינקה, שם נרצחו 860-870 אלף יהודים. מה?
באושוויץ כמה היה?
לא, 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 באושוויץ לא הייתה מרידה, הייתה מרידה קטנה של זונדר קומנדו, זה משהו אחר, אושוויץ בכלל היה מחנה אחר גם כן. שלושת המחנות הללו היו מחנה באותו סגנון, מחנות מוות, חוץ מקבוצה קטנה של יהודים שהחזיקו אותם כדי לתפעל את המחנה. כל מי שהגיע לשם נשלח לתאי הגזים ונרצח. במחנה סוביבור הייתה מרידה. במחנה טרבלינקה הייתה מרידה. ובשני המחנות הללו נשארו בסוף המלחמה, אחרי השחרור, עשרות ניצולים מכל מחנה. במחנה בלז'ץ לא הייתה מרידה. בסוף המלחמה נשאר אולי אחד, אולי שניים שניצלו בצורה זו או אחרת במחנה. אז כך שהיו מרידות שהצילו בני אדם, מרידה באושוויץ לא הצילה אנשים. מרידה באושוויץ הייתה מרידה מרד של הזונדר קומנדו, והיא לא הצילה אנשים. עכשיו, לבוא ולהגיד שצריך מרידה בשביל להציל את הכבוד, על זה יהיה לנו ויכוח. אבל המפתח למרוד היה האם ניתן להציל משהו. מרד גטו ורשה פרץ ברגע האחרון, על דעתו של מנחם זמבה על המרד, היו חילוקי דעות, כמדומני שיש דעות לכאן ויש דעות לכאן. בכל אופן, עד כמה שהדברים הללו צריכים להיחרט בהיסטוריה, זה שמפתח צריך באמת להיות זה, כמו שאמרנו קודם.
לסיום רציתי להגיד רב תודה לאחרונה, שמעתי כמה פעמים אז חיזוק בענייני הגיוס ועוד דברים כולי חזק.
תודה רבה, אנחנו פשוט מודים לכל אלה שצועקים גיוס גיוס במסירות נפש, הם צועקים את זה, כי הם בכלל לא רוצים שהחרדים יתגייסו, ולמרות שהם לא רוצים שהחרדים יתגייסו, הם צועקים את זה בגלל סיבות פוליטיות, והם נותנים לנו הזדמנות לחזק בחורי ישיבה בתפקידם על יד הסטנדרים בלימוד תורה.
כן, גם
אברכים
במתגייסים
בינינו.
גם אברכים. במקרה לאחרונה יצא לי סוע באוטובוס, שם שמרו בחדשות דברים, כל מיני צרות, גם בתחום הסלילי, גם בתחום הולכים לשחרר מחבים ורוצים לרחמנה יצא. אמרתי לנהג הזה, אב, פורים, אמרתי לו, מה שיהיה, מה שיעזור גיוס בני הישיבות. זה הוא היה דתי, אני קצת מסכים עם הדברים.
כן. בסדר. תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
כבוד הרב, שלום. אבל לפעם הרב דיבר על זה בשיעורים הראשונים מאחרי המלחמה, אם הרב יכול להזכיר לנו את הנושא הזה שמפרט ארצות הברית מצד אחד כביכול מראה את הנכונות כביכול מצד אחד לתמוך ולעזור, ומצד שני רואים את הפרצוף שלה שהקושי הפך את אורו.
אם הייתי אומר את זה מעצמי, אם הייתי אומר את זה מעצמי, אז היה צריך להכריז עליי כנביא. אבל מכיוון שאני ציטטתי רבינו בחיי, אז הנבואה היא כפי שרבינו בחיי העביר לנו אותה, זה לא שלי. רבינו בחיי אומר, על הפסוקים בפרשת ניצבים, והיה כי יבוא אליך כל הדבר מאלה, ושב וקיבצך מכל עמים אשר נפוצתם שם בערך זה הלשון, ונתן השם את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. אומר רבנו בחיי, על אויביך זה ישמעאל, ועל שונאיך זה עשיו. וקרא לישמעאל אויב ולעשיו שונא, כי אויב יותר קשה מן השונא. כי עשיו שונא, אבל על ידי רחמים, ואילו עשיו, ואילו ישמעאל הוא אויב, שכל מי שנופל לידיו אומר אוי ואבוי, ועל זקן לא ייתן רחמיו. אז בהתחלה שאלתי, והרי זה דבר פלא, הרי לאורך כל ההיסטוריה, עשיו זה המאה הנצרות, כך לימד אותנו אברבנאל, ורבי יוסף אלבו, ורבי צודק, והנציב, וישמעאל זה המאה האסלאם, כך הם אומרים. אז לבוא ולהגיד שעשיו שונא ברחמים, שיבואו איתי לאושוויץ, ואני אשאל אותם שיסבירו לי שם, מה זה נקרא ברחמים. והנה רבנו בחיי בעצמו, בקד הקמח, אומר הפוך, שעשיו שונא, עשיו נקרא אויב, וישמעאל שונא. כלומר, הם מתחלפים בתפקידים, ובזמן הזה שעליו מדברת התורה פרשת ניצבים, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, ושב וקיבצך, אז עשיו לוקח את תפקיד האויב, ישמעאל לוקח את תפקיד האויב, ועשיו את תפקיד השונא. עכשיו השאלה היא, מה זה שונא על ידי רחמים? איך שונאים על ידי רחמים? איך שונאים ברחמים? פתאום מתברר, וזה אמרנו כבר אז, איך שונאים על ידי רחמים? הם מתמלאים רחמים על הערבים ברפיח, ועל ידי זה הם לוחמים נגדנו כאילו עם הומניזם מזויף. זה אמרנו אז. וזה הולך ומתחזק ומתברר יותר ויותר.
אפשר גם להגיד את ההבנה שהחפץ חיים אמר לשאול, אני שואל אם זה באמת נכון, אפשר להגיד את זה היום. חפץ חיים שמעתי שאמר שלמה ההשכלה אז ניצחה בזמנה, בגלל שהם נלחמו על השקר באמת. ואנחנו נלחמים כביכול על האמת בשקר. אני שואל אם אפשר גם להגיד את זה היום.
קודם כל אני לא מאמין שהחפץ חיים אמר את זה. כי למה שהוא יגיד שאנחנו נלחמים על האמת בשקר? חלק הראשון אולי כן. אבל החלק השני, חפץ חיים בזמנו נלחם, מי לחם על האמת? רב חיים וייזר, רב רוחבר, רבי רוחם, נלחמו על
האמת.
לא מכיר כזה פתגם בשם חפץ חיים, ואני לא מאמין שהוא אמר את זה. פשוט לא מאמין, זה הוצאת שם רע על כל גדולי ישראל שלחמו בהשכלה, וזה לא מתקבל על הדעת שחפץ חיים אמר דבר כזה. דבר שני, היום מישהו נלחם על השקר באמת? היום מישהו נלחם על השקר?
הם מתאבדים על כל בחור ישיבה. הם משתגעים על כל העולם משתגע.
אף אחד לא מתאבד על שום בחור ישיבה.
שיצאו לגיוס, שיצאו לצבא.
אף אחד לא רוצה שיצאו לגיוס. אני רוצה להסביר לך דבר אחד. שני בני אדם נמצאים בפחד אימים, שרואים אריה במרחק של 3 מטר מהם, עם עיניים רושפות, עומד להסתער עליהם. אחד נמצא בג'ונגל בספארי, ואחד נמצא באיזה חדר עם משקפיים, משקפת של מציאות מדומה. מאיפה נדע אם יש באמת אריה או שזה רק בדמיון שלו? אם הוא מוריד את המשקפיים ופתאום אין אריה, סימן שזה הייתה מציאות מדומה. אם אדם לא יקשיב לתקשורת ולא ישמע מה שהם אומרים, אז הוא לא ידע בכלל שיש מישהו שרוצה לגייס בחורי ישיבות. אז זה בכלל לא אמיתי. המוני העם לא מתעניינים בזה, המוני העם זה לא מעניין אותם, ואם הם אומרים את זה, זה רק בגלל שהם שמעו בתקשורת, ומי יותר מדי הרבה קשורים אליה. אבל ברגע שהם מפסיקים לשמוע את התקשורת, אין הסתה ואין שום דבר, אז לכן שלא...
אי אפשר להתעלם מזה ממה שהרב תמיד, גם הרב אמר שיש להם כלים יותר חזקים משלנו, הכוח ההסברה שלהם וכוח התקשורת.
אין להם שום כלים יותר חזקים. אין להם שום כלים יותר חזקים משלנו. מי שנותן להם את הכלים זה האוזניים שלנו שמאזינים להם, זה הכל.
שר כוח.
ברוכים תהיו.
שר כוח על...
ברוכים תהיו. אנחנו... יוצאים לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בקשר לשידוכים, יש לי הרבה הצעות כבר בערך שנה, קיבלתי איזו ברכה מרבנית, ויש לי מלא הצעות, ואני כאילו עכשיו קצת אולי מתחרטת שלא... היו כמה פעמים שאכלתי להתחתן, אבל ביטלתי את זה. השאלה, אם נגזר שנתחתן, אז כאילו אם ביטלתי את זה, אשמתי או לא?
אני קודם כל זה לא בדיוק התחום שלי, חוץ מזה היא קשה לתת תשובה כללית, חוץ מזה אני חושב שצריך להפסיק לחטט בעבר, אז זה בכלל לא משנה. לגבי העתיד צריך לבדוק כל דבר לגופו בצורה רציונלית ולראות אם זה מתאים ואז להמשיך, ואם זה לא מתאים אז לא לשגות בכל מיני דמיונות. אף אחד לא יודע את כל החשבונות הללו, אנחנו צריכים לעשות חשבונות כפי שאנחנו עושים בכל דבר בעולם הזה מבחינה שכלית, ואת החשבונות של הקדוש ברוך הוא צריך להשאיר בשבילו.
טוב,
ועוד
שאלה. כתוב שהצדיקים מעוררים רחמים על עם ישראל, נכון? השאלה אם אנחנו רואים, הצדיקים רואים בן אדם יכולה לדוגמה, יש כאלה שאני רואה רבניות אצלנו בשיעור שהן ככה ממעטות לברך, ויש כאלה שמברכות הרבה מכל הלב. השאלה, מה אנחנו צריכים להיות? איך אנחנו צריכים להתנהג? לברך בחשבון או לעשות חשבונות? אולי לא מגיע
לו? אני לא מבין, את מדברת על צדיקים או את מדברת על כל אדם?
גם אנחנו צריכים לרחם ולהשגיע רחמים.
אני לא חושב שכל אדם, שצריך ללכת לכל אדם לבקש ברכות. אני חושב שיש מקום לברכות צדיקים, ואם יש מקום לברכות צדיקים והוא כן מברך או לא מברך, אז ממה נפשך? אם הוא צדיק, אז הוא כבר יודע מה צריך לעשות, הוא לא צריך את העצות שלי. ואם הוא צריך את העצות שלי, אז אוי ואבוי לכזה צדיק.
אבל עדיף צדיק
שרחמן, שמברך
בלי...
עדיף צדיק שהולכים עליו, שסומכים עליו, מה שהוא עושה, הוא יודע מה שהוא עושה. כי אם הוא צריך את העצות שלי, אז ההגדרה נמצאת בבעיה.
טוב, תודה רבה.
כל טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אמרנו, עבר פורים ומתקרב חג הפסח, והדרך בין פורים לפסח עוברת בין היין של פורים ליין של פסח. כי גם בפורים יש יין וגם בפסח יש יין. אלא שאחרי ששותים את היין של פסח צריך להרגיש גאולה. אחרי ששותים את היין של פורים צריך להרגיש שמחה. בדיוק אותו דבר כמו שאחרי הבדיקה של 4 כוסות של פסח, האם פעלו את פעולתם, זה האם באמת הרגשנו חירות, ככה הבדיקה של היין של פורים היא האם באמת הרגשנו שמחה או ש. ערב טוב. ערב טוב,
שלום הרב, ערב טוב.
שלום הרב, טוב.
כן, האמת זה לא שאלה, אלא משפט ממש קצר, הרב, כן, לדעתי הרב יאהב את זה. אני שמעתי מרב דון סגל שיחה 3 ימים אחרי מה שקרה בסמחסטרה, שאז גם ארצות הברית הביאו את הנושאת מטוסים, והציבור, כולם היו בטוחים וסמוכים על זה, והוא אמר בשיחה שם שזה חלק מהניסיון של הכל חיבות סמיודי, כאילו הציבור ראה שעל הכוחות פה אי אפשר לסמוך, אז עכשיו אולי על ביידן אפשר לסמוך, על ארצות הברית. אז, ואז אני זוכר אחרי השיחה, באנו אליו כמה בחורים ושאלו אותו, הרב, אבל סומכים עליו, מה זאת אומרת, אי אפשר, הפחד היה כל כך גדול, והוא אמר שגם על זה לא לסמוך, הרגישו שהוא לוקח את הקרקע מתחת הרגליים. אז באותו שהלכנו איתו, אז הוא אמר במשפט אחד, אני זוכר את זה נחרט לי, הוא אמר, גם הם יכולים להתהפך, גם הוא יכול להתהפך. משפט שאז הוא היה לכאורה כל כך מופקע וכל כך לא הגיוני, אבל זה פשוט קרה. אני פגשתי את רב דון לפני כמה ימים, והוא אמר לי, כן. אז רק עוד נביא, אם הרב אמר, אבינו בחיי, אז רב דון כבר מפורש אמר
אני, את זה. אני לא חושב שבמקרה הזה זאת נבואה, זה א' ב' של השקפה, זה א' ב' של הבנה לנפשם של אלה שהדבר האחרון שמעניין אותם זה האינטרסים שלנו. תודה רבה. שוב נחזור חזרה להבדל בין פורים לפסח. היין של פורים, היין של פסח. אומנם כבר אמר פורים, אבל אני רוצה לעמוד על כמה מילים שכתב הגאון רבי אלעזר זקס, זכר צדיק לברכה, שהוא כותב ככה. הוא מדבר על פורים. הוא אומר את זה במאמר על פרשת צו. מן העבודות הנשגבות אשר הוטלו עלינו על ידי הקדמונים אנשי כנסת הגדולה היא העבודה של פורים, אשר ההערה המתגלה ביום זה אין ארוך לה. ומי שמכוון מעשיו לשם שמיים יזכה ביום זה לשפע גדול ממה שהוא יתברך מחלק מאוצרותיו. ואף שלכאורה אנחנו מרגישים קצת זרות בעבודה זו, שכן אין אנו רגילים לעבוד את בורנו מתוך שמחה ושכרות, אבל זו עבודה, והיא מחייבת בגדי שבת כראוי לה, ולא כל מיני בגדים משונים, כותב אומר רבי הלל. אנחנו יוצאים להפסקה, אחרי החדשות ממשיכים.
חי תמיד